אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חתוכה וחסן. חמישי הגיע ואתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות 104.9 או 105.3. ערב טוב חתוכי, מה קורה?
מה העניינים אחי, מה העניינים?
בסדר, ימים סוערים. אנחנו ככה גם בתשעה באב וגם מרגישים פה את את האדמה רועדת בשבועות האחרונים, בעיקר על החברה הישראלית. דברים מתרחשים, כך נראה, וכך, והדברים גם, אתה יודע, הולכים, וזה נראה שהולך ומתעצם וגדל, ולא יודע, יש איזושהי תחושה שהיא מערערת בתקופה שהיא גם ככה מערערת בעצמה, והכל ביחד נוצר איזשהו בליל כזה שבאמת עושה לנו סחרחורת. צריך לומר, אנחנו אמרנו את זה פה כבר בכמה וכמה תוכניות, כנראה שיש משהו בתקופה הזאת ובאי ודאות הזאת שמאפשר את הפורקן הזה. זאת אומרת, אתה יודע, גם למחאות, כמו לכל דבר אחר, בדרך כלל צריך שיהיה איזשהו קרקע, איזשהו בסיס, מאיפה היא צומחת, וזה נראה שאנחנו חיים באיזו תקופה שהיא, אתה יודע, מבשלת את המחאה הזאת לאט לאט, וזה נראה שאפילו עדיין לא הגענו לנקודת הרתיחה.
כן. צריך גם להגיד, אתה יודע, יש משהו מאוד מבלבל בתקופה האחרונה, אנחנו רואים את המחאות, אנחנו רואים גם מה המחאות עושות, אתה יודע, בשני הצדדים, כן? אבל גם... אני חושב שצריך לקרוא כולנו, אתה יודע, שההסתה נגד הפגנות ייפסק, והלימוד נגד הפגנות ייפסק, לבוא ולהגיד את זה. אבל יחד עם זאת, אם אנחנו מדברים קצת על העניין של ההפגנות עצמן, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים איך לקחת אותן, כי הן כאילו קצת מאוד מורכבות. זאת אומרת, למשל, בעצם העובדה שחלק מההפגנות האלה, יש בהם... אנשים שבוא נאמר ככה, אני לא רואה שום סיבה לעמוד לצידם, כי הם גזענים, ממש גזענים בצורה מאוד מאוד קשה. שוב, אני לא רוצה לצבוע את כל המחאה, ברור לנו שזה קבוצה מסוימת.
אבל זה לא חזות המחאה.
זה לא חזות המחאה, אבל זה קבוצה שנמצאת שם, והיא משמעותית, ואתה יודע, קשה לבוא ולהזדהות עם מחאות כאלה ואחרות. רגע, בוא נגיד את האמת, המחאה הזאת גם מורכבת מכל מיני קבוצות, שחלקן אומרות אנחנו פוליטיות, חלקן אומרות אנחנו לא פוליטיות, חלקן אומרות אנחנו מפגינות נגד ביבי ונגד הממשלה, חלקן אומרות אנחנו מפגינים נגד המשבר או אופן טיפול המשבר של קורונה, כן? כל אחד וסיבותיו שלו, ושוב, הכל לגיטימי, ואני שוב בא ואומר, אתה יודע, אנחנו צריכים לנצל את הכוח שלנו לבוא ולהגיד, כולם לא משנה מאיזה צד, הפגנות צריך להכיל אותן בצורה דמוקרטית, אזרחית, לא להסיט נגד ההפגנות האלה, ולא להסיט גם בשתיקה, אתה יודע, גם לשתוק, גם לשתוק ולא להגיד כלום כשאנחנו רואים אלימות שהולכת ו... איך אומרים, הולכת ומגיעה לנקודת רתיחה, אנחנו צריכים להזהיר את זה מראש, לצערנו יש לנו מספיק, אתה יודע, אנחנו מכירים מקרים שבהם הפגנות כאלה בגלל שנאה או חוסר יכולת להכיל אותן, או שתיקה של פוליטיקאים כאלה ואחרים, הובילה לאלימות קשה שבסופה אנשים נרצחו. אז צריך לבוא ולהגיד את זה קודם כל, לא משנה איך אנחנו, אתה יודע, נדבר על כל המחאה הזאת, וצריך לדבר על זה גם בלי קשר, צריך לבוא ולשים את הנקודה הזאת ולהגיד את זה באופן ברור. אבל גם כשאתה יודע, כשאנחנו מתייחסים אל אלימות, יש לה היבטים, יש לה גם היבטים אחרים, שבחלקם אנחנו מדברים עליהם המון המון שנים, ואנחנו מוצאים להם ביטוי גם בתוך הסיפור הזה. כן. כמו למשל הסיפור שמאוד, שהיה בכותרות. על האלימות כלפי מפגינים, ששוב אני אומר, קודם כל צריך לצאת נגד האלימות הזאת.
לא, אנחנו יוצאים נגד האלימות הזאת, אבל גם פה זה בהתאם למה שאתה אמרת קודם, על הקבוצה, ואני באתי ואמרתי לך, אתה לא צריך להכליל את כל המחאה בגלל שיש בה קבוצה של גזענים.
אני לא מכליל, אני רק אומר, זה קבוצה שקשה לנו להתעלם ממנה.
בוא נקרא לילד בשמו תרתי משמע, כן? שאתה אומר גזענים של כאלה שהם מכחישי חטיפות ילדי תימן באופן
לא
פומבי וגורף.
גם אמירות גזעניות קשות, כמו מישהי שאומרת, אני מכיר את כל הטרבלסים, הם שקרנים, זה בדם שלהם, ואם הם ארגנו את המחאה, זה משפט כל כך מזעזע. זה משפט כל כך מזעזע.
באמת, זה מה שאמרו.
כן, זה משפט כל כך מזעזע, והם קיבלת על זה לייקים, וזה, אני אומר לעצמי, אלוהים ישמור.
למה, אבל מי טרבלסי שהיא הפנתה אליו?
כחלון, בזמנו. כן, זה התחיל, הרי ההפגנות האלה התחילו עוד מזמן. אנחנו עוקבים אחרי קבוצה, הרבה זמן די מזועזעים, אתה יודע, מאמירות מאוד גזעניות. שוב אני אומר, זו קבוצה שאסור לצבע אותה, אבל גם אסור לצבע אותה כאילו היא כל המחאה, נכון? אבל גם אסור להתעלם ממנה.
לא, אז זה מה שאני אומר. אז באותה מידה גם אפשר לדבר רגע על הקבוצה הזאת שקוראים לה לפמיליה, שאתה יודע, אני האחרון שירצה באיזשהו אופן לצדד בהם, אבל יש משהו שאתה יודע שקצת הטריד אותי בעניין הזה, שכולנו ראינו את הסרטונים הבאמת מזעזעים של מפגינים שחוטפים מכות קשות.
כן. שבנס הסתיימו רק
באמת קבוצה של פשיסטים. ומהר מאוד זה עבר ככה ברשתות החברתיות, מהר מאוד בתור פעולה של הפמיליה.
החשודים המיידיים.
החשודים המיידיים. ומה שהיה עוד יותר מדהים בעיניי בעניין הזה, זה שגם אחרי שהדבר פורסם בחדשות, זאת אומרת שזה לא לפמיליה, אלא ארגון, פנאטיק, שזה אוהדי מכבי תל אביב כדורסל, האולטרס שלהם, עדיין המשיכו לפמפם את זה שזה לה פמיליה. עכשיו, יש לי חבר טוב שאני באמת מעריך, שכתב איזה פוסט בפייסבוק, והוא כתב משהו כמו, עכשיו שאנחנו יודעים שזה אוהדי פנאטיקס ולא לה פמיליה, זה באמת משנה משהו. עכשיו, במיקרו הוא צודק.
הוא אמר את זה בציניות או ברצינות?
הוא אמר את זה בציניות.
בציניות, אוקיי.
במיקרו הוא צודק. באמת זה לא משנה מי מפעיל אלימות, זה לא משנה אם קוראים לו משה או דוד או עד מכבי או עד ביתר או עד באר שבע, זה לא, בכלל לא משנה. אבל במקרו זה דווקא כן משנה. וזה דווקא כן משנה כי עוד פעם, אנחנו יש לנו הרבה פעמים בעיות עם התפיסה של השמאל בארץ, בגלל שהשמאל בארץ עיוור להרבה מאוד דברים שהוא לא. ומבחינה סוציולוגית, קל מאוד לשים את האצבע על קבוצה סערורית, פשיסטית, שהיא יחסית קטנה, אבל מייצגת משהו שהוא מאוד שוליים בחברה הישראלית. מצד שני, פה מדברים על אוהדי ארגון האולטרה של אוהדי קבוצה ממלכתית של ישראל. הקבוצה שהפכו אותה לסוג שנבחרת ישראל. ובעיניי יש חשיבות לדברים האלה, כי עוד פעם, זה לא אומר שהדעות של לה פמיליה לא מעוררות בי חלחלה, אבל זה עדיין, אם הם עומדים שם בהפגנה ומקללים שמאלנים, אני יכול לא לאהוב את זה, אבל זה עדיין בגבול המחאה הלגיטימית. יש הבדל מהותי בין לקלל שמאלנים לבין לשבור בקבוקים על הראש. וזהו, זה הבחנה שאני, אתה יודע, אני אומר, יש מנעד רחב של אלימות שצריך לשים עליו את האצבע, וגם פה לבוא ולהגיד, אתה יודע, ביביסטים שברו בקבוקים על הראש, ימנים שברו בקבוקים על הראש, זה קצת כמו לבוא ולהגיד, המחאה הזאת היא מחאה של גזענים, בגלל שיש בתוכה כמה גזענים.
נכון. לא, שוב, אנחנו צריכים לדייק במילים. אני אומר, הרבה פעמים שזה נעשה מורכב, אנחנו מרגישים מבוכה. כי איך אנחנו מפרידים את המוץ מהטבע, ואיך אנחנו מסבירים שיש פה בעיה מאוד מרכזית, בלי לעשות את ההכללה הזאת. שאנחנו רוצים להגיד שפעם ההכללה עצמה היא הפשע. היא זה, פשע בפני עצמו.
תראה, אבל מצד שני אין גם, אתה יודע, מצד שני גם זה בלתי נמנע לעשות הכללות. אני מבין את העניין בהכללות. אתה יודע, כשאתה רוצה לדבר סוציולוגיה, אתה עושה הכללה. בסוף סטטיסטיקה תופסת. אין מה לעשות. כשאתה רוצה לדבר סוציולוגיה, אתה עושה הכללות. אבל אתה צריך להבין שבתוך ההכללות האלה, יש ליירים, יש כל מיני שכבות שצריך להתייחס אליהם ולראות אותם. ואני חושב שיש הרבה מאוד נקודות עיוורון שאנחנו לא רואים אותם, ואני חושב שהם מרחיקים באיזשהו אופן קהלים לא קטנים מהמחאה המוצדקת הזאת, אתה יודע. לפחות לא מהפן פחות אני מדבר עכשיו מוצדקת או לא מוצדקת, מהפן הפוליטי הפרופר, כן, הפוליטי המפלגתי, אלא יותר על המצב כרגע במדינה. שהמצב הוא באמת בתו, ואתה יודע, יש לי גם משהו פה להגיד בעניין הזה, באופן אישי, שאני במשך כמה שנים, בגלל שאנחנו דיברנו את את השיח המזרחי ואת המאבק המזרחי, האשימו אותנו לא פעם בשנאה ובפילוג ובאני לא יודע מה, כל מיני מילים כאלה ש... ואני כל הזמן טענתי שאני עושה את מה שאני עושה בתוך השדה התרבותי. ואנחנו דיברנו על זה גם לא פעם פה, לא רק במקרה שלי, היה לנו את המקרה עם, היה את המקרה עם דרוויש בזמנו, וכל מיני מקרים של שירים פוליטיים, שכל החברי כנסת קמים מיד לגנות, וקמים מיד להזדעזע ממה השיר. ואני רוצה להגיד דבר כזה, כל השנאה וכל הפילוג, וכל הכיתוב שיש במדינת ישראל, הוא אך ורק מהפוליטיקה ומהפוליטיקאים. הוא אך ורק מגיע מגבוה. אם יש מישהו או מי שהם, קבוצה של אנשים שרוצה לטפל בבעיות האלה, ובאמת לדבר לא על המאחד הקולקטיבי המדומיין, אלא על הייחוד של כל אחד ואחד בחברה הישראלית, ולהפוך אותה באמת לחברה יפה ובריאה, ואתה יודע, איפה שצריך לעשות ניתוח חירוגי, לעשות ניתוח חירוגי, ולא לשים פלסטר על פלסטר שיורד ויורד, זה בשדה התרבותי. זה איפה שאנחנו פועלים. ואנחנו רואים את זה היום, באלימות, בהפגנות, בפעולות מאחורי הקלעים של שרים, של השר לביטחון פנים, כן. דברים מזעזעים, ובסוף בסוף הכי קל לקום ולהזדעזע על מישהו שכתב שיר, או מישהו שצייר ציור, או מישהו שעשה סדרה בטלוויזיה. זה הכי קל, כי אנחנו בעצם לא יוצרים אף פילוג. אנחנו באים לדבר על הקיים, אנחנו באים לדבר על מה שהם יצרו, ועם זה יש להם בעיה. סאונד גארדן, בלק דייז, קריס קורנל, אלי רחמו, שלא מזמן היה 3 שנים למותו, ואני, יש לי משהו להגיד על השיר הזה, אתה יודע, שמנו אותו בגלל התוכן שלו, בגלל מה שהוא אומר בעצם, שזה שיר לא פשוט מבחינת האמירה, אפשר להבין את זה כבר בכותרת של הבלק דייז, אבל אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל זה שיר שלי באופן אישי, תמיד הרים את המצב רוח, ואפילו אם אני אהיה ספציפי מאוד, אז ביום החתונה שלי, כשהתעוררתי בבוקר והכנתי קפה, השיר הראשון שניגנתי כדי להרים לעצמי את המצב רוח היה השיר הזה. אז למרות אתה יודע, המילים לא פשוטות, אבל האנרגיה וגם הריף גיטרה פה הוא אחד היפים שאני מכיר.
כן, לא, זה חתיכת שיר היסטורי בשבילך.
האמת שכן. בכלל, אלבום, אבל אני חושב שהשיר הזה ספציפית, כי האלבום, אתה יודע, לא באמת נשאר עם השנים. אני לא חוזר אליו יותר מדי, אבל השיר הזה...
זה קטע כזה, שפעמים שאתה מבטא החוצה דברים שהם לכאורה שליליים, אתה מרגיש יותר טוב, כי אתה מוציא את זה החוצה, לא?
לא יודע אם זה זה, אבל משהו באנרגיה של השיר הזה כנראה עושה לי טוב.
הבנתי, צודק. האמת, בסוף אפשר לקמת את זה לזה. תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על לחיצות ידיים.
כן.
קודם כל...
אתה ראית את זה, אבל זה מצחיק.
מה?
שעכשיו, לא מזמן, סליחה שאני קוטע אותך, כן, אבל אמרת לחיצות ידיים, עכשיו היה הפרויקטור החדש של הקורונה, פרופסור גמזו, הציג את משנתו לגבי כן. המאבק בקורונה.
כן.
ובשקופית מאחוריו, הלוגו שהיה בין הכיתובים, לא יודע אם שמת לב, הלוגו היה לחיצת ידיים. אני לא יודע מי הגאון שחשב על זה בימי קורונה, לעשות לוגו של שני אנשים, בעצם לא רואים אנשים, אבל בעצם לחיצת ידיים.
כן, זה סימן מאוד מובהק, מאוד מובהק. צריך לבוא ולהגיד.
מאוד מובהק למה?
כן, כן.
אנחנו באים ומדברים, הוא עושה פרויקטור עכשיו, להגיד במה, איך להימנע מהזה. הדבר הראשון זה הגנה, לא לגעת אחד בשני, לשמור מרחק של 2 מטר, והלוגו, לחיצת ידיים. גאוני.
אמון, בניית אמון, בניית אמון מחדש.
אתה יודע, לפעמים אני חושב שהיום בגלל כל הווי ברשתות החברתיות ואיך שהדברים מתגלגלים, אז כאילו היום זה נהיה מראש, כאילו המחשבה של קופירייטר אומרת, בוא נטריל. אתה מבין? בוא נעשה איזה משהו.
לא, היום הטרלות הן מסוכנות גם.
לא, כאילו... לא, אומר, בוא נטריל, ואז בטוח ידברו על זה, יגידו, בוא, תראה איזה זה גנובים הם, הלוגו, לחיצת יד. כאילו, אתה יודע, זה גוטו ביטרו.
כן, יכול להיות שמישהו אומר, רגע, אנחנו צריכים פה תשומת לב.
כן, כן.
תראה, אנחנו כמובן מדברים על הלחיצות יד בגלל כל הסיפור הזה. קודם כל, לחיצת יד, אתה יודע, מה זה מתמיד היה ידוע להרבה אנשים, זה דרך מעולה להעביר שפעת. אתה יודע, כמובן שבימי קורונה...
אני לא ידעתי את זה. עד הקורונה אני לא ידעתי שיש קשר בין לחיצת יד לבין להעביר שפעת, אמיתי.
אתה ידעת איך?
אני ידעתי אפצ'י וכאלה.
אתה ידעת מה הדרך הכי נפוצה, שבה רופאים מעבירים חיידקים אחד לשני בבתי חולים?
לא.
על ידי העת.
תשמע, אני לא יודע את הדברים האלה, אבל למה שאני אדע? אתה מבין מה אני מתכוון? שאתה חי בתקופה של מגפה שבאמת מעבירה באופן דומה לשפעת, אז אתה לומד את הדברים האלה, אבל לא, למה שאני אדע?
אוקיי, לחיצת יד היא משהו מאוד מאוד היסטורי ומעניין. אפשר לדבר על זה. אני רק רוצה להגיד לך שהנקודה שאני אמור להגיע אליה, בסוף השיא, זה לחיצת יד שעלתה ביוקר רב להמון אנשים יותר מלהעביר קורונה.
זאת אומרת, אולי עדיף בלי.
אולי עדיף בלי, שוב אומר, אנחנו עכשיו מדבר על לחיצות ידיים גם בהקשר ההיסטורי, גם בעצם זה שקשור בימי קורונה, שלחיצת יד מעבירה חיידקים, אבל תזכור, השיא בעצם זה לחיצת יד שעלתה ביוקר להמון אנשים. לחיצת יד קטנה שאפילו לא נשמע בכלום מסביב.
אוקיי, אחרי ספוילר כזה, אז אתה צריך להפציץ.
כן, אבל תראה, קודם כל לחיצות ידיים, אתה יודע, זה מעשה כל כך אנושי. כל כך אנושי, היסטורית, הם מייחסים את זה לתרבויות מוסלמיות, אחר כך לתרבויות, תרבות שהגיעה מאנגליה, שחלקן אומרות, ברגע שאתה לוחץ יד, אתה בעצם מראה ליריב שלך שאין לך נשק. אין לך נשק, הנה אתה, הנה יד ימין שלי, אם היה לי פגיון, הוא היה נופל, אתה יודע, אני ענוע, גם אני ענוע הוא חלק מזה.
רגע, רגע, שאלה, בגלל שאתה ככה מומחה לקולנוע יפני, יש סיבה שהיפנים... נמנעו מלחיצות ידיים ויותר השתמשו בלקוד אחד לשני?
זה שאלה טובה.
מה, זה מידיעה של העברת חיידקים, או שזה בא ממקומות אחרים?
כן, זה באמת שאלה טובה. אני לא הצלחתי לענות על זה, עד שכך שגם במקומות אחרים, את יודע, נמסטה, ההודי, וגם בתאילנד, שמברכים אחד את השני, הרבה מקומות במזרח, הם מצמידים את הידיים וקדים.
אבל עדיין, לא, אין מגע.
אין מגע.
זאת אומרת, זה עדיין במרחק. נכון. לחיצת יד זה משהו מאוד מערבי כנראה.
לא רק מערבי, שוב, זה דווקא התפתח גם במקום מוסלמי, עם האימפריה המוסלמית. יכול להיות שזה היה קשור גם לאומות שבהם הייתה מלחמה אינסופית בין אנשים, והיה קצת, אתה יודע, כדי לבסס אמונה, היית צריך ללחוץ יד. יכול להיות במקומות שזה היה פחות נפוץ. זה ניחוש, אני לא באמת יודע אם זה נכון, אבל כן, יש תרבויות שבהם לחיצת יד הפכה להיות משהו מאוד משמעותי. ובמקומות אחרים מסתפקים בקידה ובהצמדה של הידיים. גם מחקרים מעידים על זה שהרבה פעמים שאנשים לוחצים ידיים, הם הרבה פעמים מקרבים את היד לפנים. למה? כי הם מריחים אותם. מי שנשאר לנו כאילו איזה משהו אבולוציוני, כמו שחיות מריחות אחת את השנייה, הרבה פעמים אנשים אחרי לחיצת יד שמים את היד קרוב לפה, לאף. לא שיש לנו, יכול להיות שזה משהו שאנחנו קולטים אותו באופן אינטואיטיבי. מה שכן אנחנו יודעים, אתה יודע, גם בלי לדבר על הלחיצת יד, אתה יודע, זוגות שולחים יד ביד, יש איזו משמעות מאוד מאוד גדולה לאופן שבו אנחנו חושבים על להחזיק ידיים, מה זה אומר, זה אומר קרבה, זה אומר ידידות, זה אומר לחצות איזה גבול, אתה יודע, זה קוצה גבול, אני גוף נוגע בגוף.
אני מאוד אוהב את התחושה הזאת של להחזיק ידיים עם הבנות שלי.
כן.
זה הרגשה...
מה זה נותן לך, כן? להחזיק ידיים דווקא, לא הכי בו, משהו מיוחד, לא, יש בזה משהו מיוחד, כן, כאילו בפני, כן, עצמו, לזה הכוונה?
כן.
וואלה, מעניין.
כי אני, אתה יודע, הכל מחיה אותי, החיבוק, הנשיקות, הכל, אבל משהו בלתת יד, במיוחד שאנחנו הולכים ברחוב או משהו כזה, כשאני ואסי יוצאים נגיד, ואנחנו נותנים ידיים, יש משהו בלהרגיש את היד של הקטנה הזאת, או לא יודע, זה כאילו משהו שפותח אצלי דברים אחרים, זאת אומרת, מחיבוק או מכל דבר אחר. לא יודע, יש משהו ב...
כן, יש משהו מאוד אנושי גם בלחיצת יד, אתה יודע, אני יכול לחשוב על הסרט היט, אז זוכרת הסרט היט?
כן.
עם רוברט דנירו ואל פצ'ינו. אתה יודע, בסוף הסרט...
אבל רק אתה מסוגל ככה להווה מהזיכרון סנה עם לחיצת יד.
כן, בסוף הוא הרי, הוא הורג את הרע, נכון? רוברט דנירו אומר לו, שמה, אני לא הולך לכלא, הוא כבר יודע שאם היא מתפתח בין מימות בסוף, אז האימות הזה היא קטלני. ובסוף באמת ידו של אל פצ'ינו על העליונה, הוא השוטר, הוא הורג את רוברט דנירו שהוא הפושע, אבל בסוף הוא שולח לו את היד, כאילו, אתה יודע, בקטע של... שאני לא אמות לבד פה, תן לי יד, החזיק לו את היד, הוא הבין את המשחק פה, הוא הבין את האנושיות, זה הייתה לחיצת יד בין שני אנשים שהם לכאורה אויבים, לא רק אויבים, אחד מסמל את הטוב, השני מסמל את הרע, אבל גם אל פצ'ינו בלחיצת יד, בזה שהוא נותן לו את היד, הוא אומר לו, אני מבין את האנושיות פה. יש פה איזה חיבור מאוד עמוק בלחיצת יד בין בני אדם. ככה שאתה יודע, אז אני, לפני שאני מדבר שנייה על מה שהכרזתי עליו קודם, כן, כי מאוד מעניין, הישראלים לוחצים יד, תוקים כף, אפרופו סרטים, נדב לפיד, בסרט השוטר, אתה זוכר? יש סצנה שלמה שבה שהשוטרים
אומרים... אל תגזים, אני לא ראיתי את הסרט.
רואים את השוטר הולך ואומר לחברים שלו שלום, ואז הקטע של לפיד שבמשך חצי דקה, כל מה שאתה שומע זה תקיעות כף, כאילו זה היה מין סצנה מאוד... מאוד חומרית כזאת, כן? הם תוקים כף, הוא בא להראות לך שגם הדרך שבה הם בעצם נותנים כף אחד לשני, היא גם כאילו משהו מאוד גברית, מאוד מצ'ואיסטית, יש בה משהו גם נסתר. הישראלים אוהבים ללחוץ ידיים, לתקוע כף, ופתאום אנחנו עושים מרפקים. המרפקים יתפסו, אני אומר לך, בסוף זה יתפוס המרפק, אנחנו נתרגל, אנחנו נשכח שהיינו נותנים ידיים, כי המרפק זה גם תנועה קולית, אתה יודע, זה מתחיל להיות קולי, אנשים... אתה מבין מה אני אומר?
אני פחות מתחבר, אבל אני כן מתחבר לזה שבני אדם מתרגלים להכל, אבל בקטע של ישראלים לוחצים ידיים, לחיצת ידיים זה כבר 80's. היום אנשים נפגשים, מתחבקים, מתנשקים, ממש אירוע משפחתי, כל מפגש אקראי.
כן, זה גם חלק מהישראליות, בסרט מופיע, כמו שאמרתי, בסרט של נדב לפיד. בקיצור, אנחנו מאוד מפחדים, תודה, היום לחוץ ידיים, יש לזה מחיר, חס ושלום, תעביר אחד לשני קורונה, כן? רציתי לספר לך לחיצת יד שעלתה ביוקר. אתה זוכר, שבוע שעבר דיברנו בקצרה, דיברנו על ציטוטים, אז הזכרתי את הסרט על המאפיה שמופיע עכשיו בנטפליקס. סרט עם סדרה די, אפשר להגיד, אתה יודע, כמה פרקים, עיר של פחד, ניו יורק נגד המאפיה, זה נקרא, שלושה פרקים, מספרים בעצם ה-FBI איך הם צוטטו למאפיה האיטלקית והפילו אותם. אתה יודע, זה די מדהים, כמה הקלטות מאוד מאוד פשוטות. אבל העניין הוא שמה שעמד בבסיס החקירה שם היה חוק ריקו. שזה היה מין חוק חדש שחוקקו בשנות ה-70, בגלל שהם הבינו שיש להם בעיה עם הפשע המאורגן. למה? כי אם בוס אומר למישהו תרצח, וזה, אתה יודע, זה מגיע עד החייל הפשוט והחייל רוצח, אתה כבר לא יכול להשאים את הבן אדם שנתן את ההוראה, א', כי יהיה לך קשה להוכיח, ב', גם אם תוכיח, הוא נתן את ההוראה, הוא אמר לו, הוא רמז לו, הוא עשה לו ככה עם, אתה יודע, עם הגבה, הוא לא אמר לו לך תרצח, כאילו, אין לך איזו הוכחה שהוא, וגם אם יש לך הוכחה, זה כאילו לא הוא רצח. אז קודם כל זה שינה את זה, זה ברגע, ברגע שפשע נעשה באופן מאורגן, כחלק מארגון, אז זה לא משנה אם אתה לחצת על ההדק, או אם אתה העברת את הידיעה, או אם אתה זה שנתן את ההוראה. כולכם תואשמו ברצח. וככה בעצם יכלו להפיל את ארגון המאפיה בשנות ה-80. שוב, המאפיה האיטלקית התבססה בצורה בלתי נתפסת. אנחנו מדברים על ארגון שתפס גם בבנייה, נתח משמעותי גם בבנייה, גם, אתה יודע, איגוד נהגי המסעיות, הוא בעצם שלט בהמון המון המון דברים. גם פוליטיקאים, גם בתי ספר, גם בתי חולים אפילו. כאילו, היה להם יד בהכל. זה עד כדי כמה הם היו חייבים להפיל אותם. אז שוב, מה שנתן להם את הבסיס זה חוק ריקו. אז כדי להוכיח באמת מקרה של רצח, מההתחלה ועד הסוף, הם קודם כל היו צריכים למצוא מקרה רצח שהם בטוחים שהוא היה צריך את ההסכמה של כל שרשרת הפיקוד. זאת אומרת, ההנחה שלהם הייתה, בוא נמצא רצח שבטוח הוא לא רצח אקראית או יודע, אלא רצח שהוא, אנחנו יכולים להיות בטוחים שהוא ניתן כהוראה משמעותית מלמעלה, ואז אנחנו נלך ונמצא את כל בעצם את כל השרשרת על למעלה. והרצח שמצאו היה הרצח של קרמן גלנטה, שהוא בעצם היה בוס במאפיה, והוא חוסל על ידי המאפיה עצמה, ומכיוון שהוא היה בוס, הם אמרו לעצמם, אין מצב ששאר הבוסים, היה להם את המועצה, נקרא למעלה, הקומישן.
קרמן היה גם אחד הבוסים בסופרנוס.
כן, קרמן אחר, אני חושב.
לא, בסדר.
קרמן, כן. יכול להיות שזה קשור, כן, בניו יורק.
כן, אני בטוח שיש לזה, יש קשרים שם.
אתה יודע, דיברנו בסוף על השחקן הזה שמשחק את קרמיין בסופרנוס, הוא שמופיע בספר הירוק, אבל בסדר, כן. הוא מדבר על זה. בקיצור, אז אמרו, אוקיי, ניקח את הרצח הזה, כי זה רצח שבטוח המועצה של המאפיה
אישרה אותו.
זה בוס שנרצח, אני יודע מה, זה בטוח.
זה אוקיי. לא החלטה של רגע.
אגב, מי שרואה את הסדרה, מדובר ברגע די מדהים, כי הרצח שלו היה כל כך ברוטלי, מצד שני, הוא גם, אתה תראה את התמונות שם, זה כאילו מסרט של סקורסזה, כאילו כל ה, אתה יודע, הוא נפל לאחורה עם הכיסא והסיגרות בפה שלו. אתה יודע, ככה הוא מצולם, זה כאילו תמונות שאתה אומר, רגע, אני מכיר את זה מאיזה סרט, או, אז זה אמור להיות באיזשהו סרט. בקיצור, אוקיי, השלב הבא למצוא לפחות מישהו אחד שביצע את הרצח, שנוכל להתחיל להתחקות אחרי עקבות. מסתבר ששכנה ששמעת העיריות במסעדה האיטלקית בברוקלין, שבה נכנסו כמה גברים וחיסלו את קרמן גלנטה, הבוס, היא ראתה הרכב, יוצא משם, והיא רשמה את המספר. היא העבירה אותו למשטרה, המשטרה מצאה את הרכב. הם לא שרפו אותו, והמשטרה מצאה שם לא תביעות אצבע, כן, אני קצת מקצר את הסיפור, אלא תביעה של כף יד. הם השבו אותה, ואז הם מצאו מי זה. זה היה ברונו, ברונו דיאגלינטו, משהו כזה, כן? אם אני מקווה שאני מבטא את זה נכון.
מי הוא היה?
הוא היה אחד מהמשפחה, משפחת בוננו. משפחת בוננו זה המשפחה שהבוס שלה הוא אותו קרמן גלנטה. כלומר, אנשים באותה משפחה...
מהמשפחה של הנרצח דווקא.
מהמשפחה, כמובן, לא בהכרח משפחה שכולם בני דודים, כן, הכוונה משפחת פשע, הם כנראה קיבלו את ההוראה לרצוח את הבוס שלהם. היסטורית אני אספר למה, כי הוא כנראה רצה לשלוט ביותר מדי אנשים, כולל בוסים אחרים, והם לא אהבו את זה.
קיבל תאבון.
כן, קיבל תאבון יותר מדי... יותר מדי גדול. בקיצור, אותו בחור ברונו אינדיליקטו, שרצח בוס מהמשפחה שלו, הוא כמובן היה צריך לקבל איזה אישור מהבוסים האחרים, אחרת הוא לא יכול לעשות דבר כזה. במקרה, צוות שהיה במסעדה, ומסעדה שהרבה פעם מאפיונרים היו, יש מבעלי אוכל, ועקב אחרי אנשים שיוצאים ובאים, צילם חצי שעה אחרי הרצח את אותו ברונו לוחץ יד לאנדרבוס ממשפחה אחרת, ממשפחת גמבינו. הם לחצים יד, נראים מחייכים שמחים, לא, אתה לא שומע כלום. אתה לא רואה, אתה פשוט רואה אותם. תחשוב, זה בסך הכל לחיצת יד, אבל זה הספיק להם להגיד, רגע, זה הרוצח, חצי שעה אחרי הרצח, לוחץ יד.
זה הספיק להם כדי להתחיל בחקירה בעצם.
לא, כדי לקשור את כל השרשרת. הם אמרו, רגע, אם הוא לוחץ יד למשפחה אחרת, יש פה קונספירציה.
לא, בסדר, אבל הם התחילו את החקירה דרך התקיעת כף הזאת.
זה מה שנתן להם...
בסוף הם הצליחו לפענח את זה גם דרך?
זה מה שנתן להם את מה שהם רצו, זהו, מבחינתם באותו רגע.
אבל רגע, בסוף הם פענחו את זה?
לא, הם לא פענחו, הם לקחו את זה למשפט, והמושבעים בסוף קיבלו את התיאוריה הזאת. זאת תיאוריה.
התיאוריה התקבלה בבית משפט, בלי להוכיח.
התקבלה בבית משפט על ידי מושבעים. התקבלה, הם אמרו, הנה, זה... עכשיו, זה מדהים, זה כולה לחיצת יד, כן? במקרה אתה יכול לראות פושע בכיר בכל רגע נתון ולחוץ לו את היד, כי אם הוא מושיט לך את היד, אתה תושיט לו את היד. אבל עצם העובדה שברונו היה ממשפחה שבה הוא רצח את הבוס שלו, וחצי שעה אחרי זה הוא נפגש עם בוס ממשפחה אחרת ולוחץ לו את היד, את התיאוריה הזאת, הם בנו את רוב התיק, כן? על הקטע הזה, והמושבעים קיבלו והרשיעו גם את שאר הבוסים בקונספירציה, הם כמובן גם הוכיחו שיש את המועצה, מה שנקרא, לחיצת יד. אתה מבין שהיה לה מחיר מאוד 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 גבוה. צריך להגיד, הם הרשיעו שם שלושה בוסים ועוד איזה 15 קפטנים. כך שזה די מדהים לראות כמה הקונטקסט של האירוע הספציפי הזה, שהוא כולה לחיצת יד, שאתה יכול ללחוץ יד ל-10 אנשים, אתה יודע.
תראה, זה נשמע טוב, וזה כמעט מפתה אותי לראות את זה, למרות ש... אני אגיד לך את האמת, אני כבר פחות יש לי כוח לסרטים על מאפיה, פשוט בגלל שיש כל כך הרבה חומר, כל כך טוב בנושא הזה, שאתה אומר, כל דבר יכול להרוס לי, אתה יודע, אחרי הסנדק והחבר'ה הטובים והסופרנוס, אז בוא נגיד, זה כאילו כבר משהו שצריך להשאיר אותו זה, אבל אפרופו הסופרנוס, תגיד, אני לא יודע אם זה, אם חלמתי את זה, או שזה משהו שאולי גם אתה שמעת, הבנתי שהולכים לעשות סרט של הסופרנוס, שאת טוני עצמו הולך לגלם הבן שלו בסדרה. אתה שמעת על זה?
לא שמעתי.
אז נראה לי שצריך לעשות גוגל, כי אם לא, זה בא לי בחלום. אני לא יודע להגיד לך, אבל זה ידיעה שאני כמעט...
אפרופו מאפיה, כשאתה רואה את הסדרה, אתה נקרא מצחוק, כשאתה מבין שגם... זאת אומרת, שוב אני אומר, כמו הסיפור עם מייקל ג'ורדן, אנחנו לא קיבלנו את החדשות של המאפיה בזמן אמת, כן? הסופרנוס נוצרה, ותושבי ארצות הברית וניו יורק וכו' וכו', הם מכירים באמת, הם בזמן אמת שמעו על ההתנגשויות. דרך אגב, הצילומים, כמו הסדרה על ג'ורדן, שראינו צילומים מפעם שמאוד חושפנים, שואלים את השחקנים שאלות, הכל ממש, המצלמה נמצאת בלב ההתרחשות. גם שם, אתה רואה את הגופות צרועות, הכל, אתה יודע, זה ממש חשוף, אבל אנחנו פעם ראשונה רואים את הדמויות באמת. ותשמע, it's fat Tony, it's duck Tony, it's, אתה יודע, זה כל הכינויים והכל שם וכל...
לא, אבל ברור שיהיה שם גם הומור, וברור שיהיה שם דמעות. זה החיים, אתה יודע, זה החיים שלהם. בסופו של דבר... זה לא סיפור חד מימדי. כשבאים ומביאים סיפור של מאפיה, מביאים סיפור של אנשים, של משפחות. יש בתוך הסיפורים האלה הכל בעצם, זה לא...
במקרה הזה, בקיצור הזה, לחיצת יד הזאת הייתה חתימת עסקה.
אבל אפרופו לחיצת יד, יותר נכון, הנתינת יד הזאת, זה גם מזכיר לי איזה שיר של ארז ביטון, שהוא כותב על איזה, הוא סיפר
זה,
עליו.
זה ממש כאילו במעבר חד, כי זה לא ללחוץ יד עשינו איזושהי עסקה.
לא,
או...
לא, זה לתת ידיים, לתת ידיים. הדבר הזה של באמת לתת ידיים, כי זה באמת מעבר להסכמה, לפעמים זה גם הולכה. זאת אומרת שאתה יכול לתת למישהו יד, במקרה של הבת שלי למשל, אני מוליך אותה, ילדה קטנה, במקרה של ארז ביטון, בגלל הנכות שלו, העיוורון שלו, אז אתה יודע, מן הסתם, בהרבה מאוד מקרים הוא צריך גם שיוליכו אותו, שיתנו לו עזרה ויגישו לו יד. ויש לו שיר נורא יפה שמספר, הוא גם סיפר עליו, שהוא הגיע עם יהודה עמיחי, זיכרונו לברכה, למדבר, וכשהם ירדו מהרכב, אז יהודה עמיחי נתן לו יד, הוא שאל אותו בעצם ארז ביטון, לא שאל אותו, הוא אמר לו, תתאר לי את המדבר, תתאר לי את מה שאתה רואה, והוא פשוט נתן לו יד, זה היה התיאור שלו. ואני אקרא את השיר הזה ככה לסיום, לשיר קוראים להגיד
כן,
מדבר.
כן, אני אגיד לך למה זה גם טוב, זה סיום טוב, כי אנחנו עשינו ללחיצת יד שירות, אתה יודע, הרסנו את כל המוניטין פה. אנחנו צריכים לחדש אותו.
אז להגיד מדבר, וזה גם מוקדש ליהודה עמיחי. ידך שותקת, סרטטה לפניי נאות מדבר ירוק על ירוק. כמו בחילים שלובים, יד נוגעת ביד, עברו דרך עיניך אליי גדולת עד המדבר, ופלא, הסנה הבוער.
אולי זה המקום להעיר שהיום נדב אלפרין לא נמצא איתנו. נדב אלפרין היום צם, אתה יודע, אנחנו עם קשת מוסקוביץ'.
לא.
לא מוסקוביץ'?
לא.
מאירוביץ'.
מאירוביץ', כן, מאירוביץ'. קשת מאירוביץ', שנעה לצלילי שירו של בועז שרבי הענק, העצום. באמת, אחד הזמרים הכי גדולים.
אז נדב לא מגיע כמובן כי הוא צם. אתה יודע, הוא צם בתשעה באב. אתה יודע, זה מהפעמים הבודדות שיש לו תירוץ אמיתי למה הוא מאחר או לא מגיע. אנחנו שולחים לו מפה כמובן, ולכל מי שצם היום, מקווים שיהיה לכם צום מועיל. תשמע, אני לא צמתי הרבה זמן, אני חייב לומר. אני לא יודע אם אתה מתחבר לזה, לכל הרעיון של תשעה באב, אתה יודע.
מה זאת אומרת, אתה לא צמת הרבה זמן, בתשעה באב או בכלל?
בתשעה באב. תשמע, הייתי דתי לפני 20 ומשהו שנה, יש מצב שפעם אחת צמתי בתשעה באב. ואתה יודע, זה נחשב את התענית המשמעותית הגדולה ביותר על חורבן בית המקדש, כן? אנחנו מחשיבים את זה, אתה יודע, בהבנה ההיסטורית שלנו, כי באמת כמאורע מכונן, אתה יודע, כי מה שמדהים במאורע המכונן הזה, אם תופסים אותו כמובן, את חורבן בית המקדש, מה זה חורבן בית המקדש? לא הסתדרתם פה, בעטו אתכם החוצה, הגלות זה העונש שלכם. אתה יודע, אם אני מסתכל את זה ברמה ההיסטורית, ואם אנחנו מסתכלים על על התורה והיהדות ברמה ההיסטורית שגם באה לחנך אותנו וללמד אותנו לקח. אתה יודע, אל תחזרו על הלקח הזה.
אני רואה את זה קצת אחרת.
אני לא בטוח שלמדנו אותו.
אני רואה את זה אחרת.
יכול להיות שאתה רואה את זה אחרת. בסדר, אתה יודע, זה בכלל נרטיב שאני שמעתי ואני...
לא, אני אגיד עוד פעם, אני תכף אגיד גם איך אני רואה את זה, אבל אני... רק חשוב לי להגיד, אני לא בקי ב... אתה יודע... בתקופת בית המקדש וכאלה, אבל מתוך ההיגיון הפנימי שלי, אני רואה את הדברים לגמרי אחרת.
תכף אני אשמח אם תגיד מה אתה חושב, אבל אני כמו שרואה את זה, הרבה פעמים אני חושב שדברים האלה הם לא היסטוריה. להפך, שהם העתיד. כי כשאני רואה אנחנו בעצם נמנעים פה, כן, מלהבין את הלקח, אני אומר, אין שום סיכוי שנלמד אותו. אתה יודע, דיברנו בהתחלה על ההפגנות, ואחר כך על הלחיצות יד. הפגנות והלימוד זה בדיוק ההפך מלחיצת יד.
אבל אולי העולם לא עובד ככה שבו צריך ללמוד את הלקח. אולי העולם עובד באיזושהי צורה מעגלית של מה שקרה, זה מה שהיה צריך לקרות וכנראה ימשיך לקרות.
זהו, אני באמת חושב...
זאת אומרת, אולי הוא בא להראות לנו על איזה טבע אנושי מתגלגל, ולאו דווקא טבע אנושי שפוקח את עיניו, והופך את אורו ולומד מהלקח ו...
תראה, אני מרגיש שהתפאורה הזאת באמת תהיה כל הזמן קיימת, כי כל פעם יש שחקנים חדשים שצריכים לשחק. אני חושב שמה שאתה מדבר עליו הוא מה שאני תופס לו בעיניי העולם, המציאות. מה שאנחנו עוברים פה, המסע שלנו, האישי, בסופו של דבר הוא המשמעותי. כי כמו שאתה אומר, יכול להיות שהדברים האלה מחזוריים והם לא ישתנו, ועוד פעם ייכנס לפה מישהו חדש ויצטרך לראות את התפאורה הזאת ולהבין איך הוא פועל בתוכה. אבל חייבים להיות פה כוחות שהם גם יעמתו אותו. יקשו עליו, ישימו אותו במצב שהוא מצב קיצוני. איך אתה מתנהג במצב קיצוני? זה תמיד חייב לקרות, כי אחרת אנחנו לא באנו פה, אתה יודע, ליהנות. בגדול זאת הגרסה שאני מאמין בה. אפרופו אמונה, אפרופו אמונה, כן? היום אנחנו, אתה יודע, לכאורה בזמנים מודרניים, אפילו התפיסה של אלוהים היא תפיסה שהיא לא ברורה, אפילו לא מדברים עליה, אתה יודע, לא מדברים על זה. פעם היו מדברים על האל, אתה יודע, היו מדברים הרבה.
אני חושב שזה תלוי באיפה אתה מסתובב, מה שנקרא, אתה יודע, באיזה חוגים וכאלה.
לא, גם כשהייתי דתי, אני חושב בשנים האחרונות, אני לא זוכר אני זוכר שנגיד, כשמדברים על העיקרי אמונה של הרמב״ם, היום כבר לא, אתה צריך לקבל את זה כמו שהוא, אתה אפילו לא יכול לגמרי לדבר על זה, פעם היו צריכים לנסח על מה זה בכלל הרעיון הזה של אל.
כן, אבל זה כל העניין, שניסחו. ותראה, אני אגיד לך איך אני תופס אמונה, לפחות בחיים שלי. אמונה זה בסוף, זה בחירה איך לחיות את חייך. ואתה יודע, אמונה היא אף פעם לא דבר אבסולוטי, הוא לא דבר רציונלי. כשאתה מאמין במשהו, אתה לאו דווקא רואה אותו, יודע עליו, אתה מאמין בו. ומכך זה נגזר שזה לאו דווקא דבר רציונלי או דבר שאפשר לשים עליו היגיון. אבל מה שכן, יש פה עניין של החלטה. של איך אתה מחליט לראות את חייך. האם יש משהו שהוא גדול ממך בעולם הזה, או שיש אותך ותו לא. ואתה יודע, שתי הבחירות האלה הן כמובן לגיטימיות ו... אבל זה באמת, איך שאני תופס את זה, עניין של בחירה, של איך אתה בסוף בוחר לראות את חייך. לגבי הצום שדיברת קודם, אני חייב להגיד שאני לא מתחבר לצומות, ואני תופס את עצמי יהודי מאמין, וצם אך ורק ביום כיפור, וגם כשאני צם ביום כיפור, אני לא מתחבר לעניין הזה של הצום. יש משהו בסקפנות הזאת שלא מסתדר לי עם יהדות, עם איך שאני תופס יהדות. זה דווקא משהו שהוא מבחינתי מאוד מזכיר לי אלמנטים נוצריים, כל העניין של הצומות והסקפנות הגופנית. ואני תמיד פחות התחברתי לעניין הזה של צומות, וגם לעניין הזה של בית מקדש. כשאתה אמרת, הוציאו אתכם מכאן לגלות, אני אומר שבאיזשהו מקום, איך שאני תופס את זה, זה היה בלתי נמנע. כי הבית מקדש הוא לא היה אמור להיות תחנה לנצח. הוא היה אמור להיות תחנה בדרך. וזה בדיוק מה שהוא היה, וזה בדיוק מה שהוא מסמל לנו היום. הוא היה תחנה בדרך, הוא לא מרגיש לי כמו משהו שהוא ב-DNA של היהדות או ברוח היהדות, אלא יותר כמו משהו שנוצר מכורח נסיבות של עם חדש וצעיר, שבא עם רעיון די מטורף להאמין באל שלא רואים, לא שומעים, לא בונים לו פסל, לא מעלים לו זבח, ומבחינת תודעתית לחשוב על אנשים, זה יריד את עולמם.
זה לא יצחי משהו ממשי.
ולאורך כל הדרך, עד הנקודה הזאת של בית מקדש, הייתה זליגה של אנשים שהצטרפו ליהדות, התחברו ליהדות, אבל זלגו ממנה ויצאו ממנה, כי זה היה גדול עליהם, השינוי, התודעה הגדול הזה, של פתאום לתפוס את הדברים אחרת. אז באיזשהו מקום, אני חושב שמכורח הנסיבות, אנשי הדת יצרו פורמט יהודי שייתן מענה לאותם צרכים של העם. וכשאני, אומרים לי בית מקדש, אז הסצנה הראשונה שעולה לי לראש, זה אותו שוחט בבית מקדש, אותו... שמקבל, ששוחט יום אחד, מקבל שלושה ימים חופש מהטראומה של השחיטה. והסצנה של הנערות דם שזורמים מחוץ לבית מקדש. זאת אומרת, היה שם טבח של חיות, אתה יודע, של זבחים ו...
גם היום זה קורה, רק
לא, ברור, ברור.
לא, אני אומר, רק לא בתוך...
זה קורה היום בצורה הרבה יותר אכזרית ורעה, והרבה יותר גדולה וחסרת פרופורציות והכל.
אבל שם זה היה בקונטקסט דתי.
זה היה בקונטקסט דתי, וזה היה בקונטקסט דתי שעד אז הוא לא היה מוכר ליהדות. כי היהדות לא העלתה זבחים, בטח שלא זבחים מהחי לקדוש ברוך הוא. ו... זאת אומרת, אני חושב שהתחנה הזאת בדרך היא דווקא התחנה שמעידה על הגלגול שלנו ועל ההמשכיות שלנו להפוך לעם היהודי. זאת אומרת, זו תחנה הכרחית בדרך ולא איזה משהו זה. אתה יודע, היום אפשר להסתכל על זה כמו שמסתכלים על משיח, כלאוטופיה ומשהו שאולי יגיע איזה יום, שבעצם כל המהות שלו היא ההמתנה והציפייה לאותו יום, ולא המימוש של אותו יום. אבל שוב, קטונתי, ואני לא מדבר מאיזה כן. ידע היסטורי או דתי, אני מדבר רק מההיגיון הפנימי שלי ואיך שאני תופס כן. את הדבר.
אבל אפשר לתפוס את היום הזה, במובן שבו אנחנו צריכים לזכור, שאנחנו צריכים לזכור מה היה לנו. תראה, אתה יודע, הרבה פעמים יש הרבה תופעות בעולם הזה שהן ייחודיות מאוד. אני חושב שהעובדה שהעם היהודי התפזר לכל כך הרבה מקומות, אתה יודע, לכל כך הרבה מקומות על הגלובוס, והתבסס שם, והיה שם אלפי שנים, זו תופעה די מטורפת. זאת אומרת, יש הרבה עמים, מה הוא נוצר שם, מה הוא נוצר שם. יש לך פה עם שאיכשהו התנפץ לגלות, לכל כך הרבה מקומות, ואז אחרי 2000 שנה חזה, אתה יודע, זו תופעה מדהימה. אתה מבין מה אני אומר? זו תופעה מדהימה. זה לא עם שאומר אני נודד, זה עם שאומר, העיפו אותי מהבית שלי, חיכיתי לחזור אליו אלפי שנים. וזה המקום לבוא לדבר עליו, כי אתה יודע, דיברנו בהתחלה, אנחנו...
אבל צריך לומר, העם היהודי,
צריך לדבר על זה.
יש הרבה חורים בהיסטוריה של איך שאנחנו לומדים אותה בצינורות המקובלים. אבל צריך לומר, העם היהודי לאו דווקא רק ישב בגולה 2000 שנה וחיכה לחזור לפה. הוא חזר לפה כל הזמן. לא כעם, לא כקבוצה, לא בצורה מאורגנת, אבל כמעט לאורך כל ציר הזמן של ההיסטוריה, לפחות של 2000 שנה האחרונות, היו פה יהודים בארץ ישראל. זה לא היה רק עניין של ציפייה. או כמיה,
כן, אבל עדיין, אתה יודע, שהגיעו לכל מקום, זה מטורף, לכל מקום, אתה יודע, זה די מטורף, כמעט לכל מקום בגלובוס, זה די מטורף, זה מטורף.
כן, אבל רק אם אפשר בקשה אחת,
כן.
בגלל שאנחנו בתשעה באב,
כן.
ובגלל שאנחנו היום באיזשהו מצב במדינה כזה, שמאוד קל לקחת לאנלוגיה הזאת, אולי די עם זה.
אין בעיה, להיום.
לא, בכלל, ללקחת את המצב, כל המצב, לא כל דבר הוא אנלוגיה לתנך, או לתורה, או ליהדות, או, לא כל דבר. לא, אנחנו היום לא נמצאים לפני חורבן הבית, וחורבן הבית נחרב על שנאת חינם, כאילו יש שנאה שהיא לא בחינם.
זאת חייבת להיות אופציה, חייבת להיות אופציה כזאת על השולחן. אני שוב אומר, ההיסטוריה לא מקרית, אני לא חושב שההיסטוריה מקרית, אני מבחינתי כמו מראה לעתיד הרבה פעמים.
כן, אבל אתה מסתכל על ההיסטוריה כאופציה של תיקון, וההיסטוריה לאו דווקא זורמת איתך בעניין הזה. רוב האנשים חושבים שבני האדם אמורים ללמוד את הלקח, אבל ההיסטוריה מראה לנו שזה דווקא לא הכיוון, שבני האדם ברוב המקרים, ברוב המובהק של המקרים, לא לומדים את הלקח. וההיסטוריה חוזרת על עצמה, זה משפט הרבה יותר שכיח, מאשר בני האדם למדו את הלקח מככה וככה וככה. אז אולי התחיל...
אולי גם מזה הם צריכים ללמוד את הלקח.
אז אולי התחיל...
אולי זה הלקח שצריך ללמוד.
אולי הגיע הזמן להכיר במי שאנחנו ומה שאנחנו, מאשר לדמיין את מי שאנחנו או מי שאנחנו היינו רוצים להיות.
תראה, אני כן חושב, אבל עם כל הכבוד, למה שאתה אומר, תראה, יכול להיות שאנחנו, הקו עקומת שיפור שלנו, הוא קו עקומת שיפור איתי. אבל חסן, אתה יודע, אנחנו לאט לאט העולם משתפר. המצב פעם היה יותר מטורף, יותר גרוע, אין זכויות, אין כלום.
אני חושב שזה...
בגדול, אתה יודע, אנחנו, אתה יודע, פעם היה עבדות הייתה דבר מקובל בכל העולם. בכל העולם, לא רק בארצות הברית לפני 200 שנה.
אני מסכים איתך, אבל אני חושב שעוד פעם, זה עניין של פרופורציות. אני חושב שאם אתה היית היום ילד אודי, אני, שיושב ועובד מגיל 6, בכדי שיהיה לאנשים פה נעלי ספורט עם קפיצים, אז אתה פחות היית תופס את התפיסה הזאת שהעולם משתפר. העולם משתפר בשבילך, אתה יכול להגיד, אני בר מזל.
בשביל חלק גדול יותר מאשר פעם, אני בטוח בזה.
סבבה.
נכון, אני מסכים איתך, עדיין יש מקום לשיפור. אמרתי, אבל עקומת שיפור לא רע, זה מה שאני מתכוון, איטית, אבל יש שיפור, אתה יודע, תשמע.
אז אתה אומר שהשינוי בפתח.
יכול להיות שכל פעם אנחנו נוגרים נתח מהלקח, נתח קטן מהלקח.
אבל אם יש משהו אחד שאפשר לדעת בהיסטוריה, כאילו לראות מההיסטוריה בלא מעט מקרים, זה מתי שהוא, כשמגיעים לכאוס ולבלגן, משם מגיעים גם לנקודת הצמיחה. זאת אומרת, כשאתה מגיע...
זה יותר קלישה מבוא נלמד מההיסטוריה.
לא, לא, זה אמת. זה, אתה יודע, זה האמת, רק שלצערי היום זה מקום שלא רק שלא קלישה, זה מפחיד אותי יותר מכל דבר אחר, הריבילדינג הזה. כי היום יש כל מיני נשמות יש כל מיני נשמות תיאורות, אתה יודע, שישמחו שהכל יארס כדי לבנות מחדש, ולהעצים את כוחם ואת עושרם. אבל מבחינה היסטורית, כן, אחרי ניפוץ ואחרי ערס, יש בנייה, אין מה לעשות.
אנחנו מסיימים להיום.
כן,
אנחנו מסיימים. הגיע הזמן, כן, אוקיי. טוב, אני מקווה שזה תוכנית עם לי, ככה סתם אני צורק, בלי קלישאות. שוב, מי שצא, מקווים שיהיה לכם צום מועיל, ובאמת, מה אני אעשה שאנחנו, שהתאריכים האלה יהיו משמעותיים בשבילנו, זה לא בקשה רעה, אתה יודע, כי בכל זאת יש לזה איזשהו מסר. אז אנחנו...
לא, זה תאריך משמעותי. רק הדרך הוא, זה, אתה יודע, ללכת לצום עכשיו וזה, פחות, אני באופן אישי פחות מתחבר, אבל זה תאריך משמעותי, בטח. זה יום אבל לעמי.
אנחנו נגיד אחלה סופש. תודה לקשת מאירוביץ' שהחליפה לנו את נדב היום.
כן.
אדון חסן, היית אנו כרגל.
שבת שלום, חתוקי.
אחלה סופש.
שמרו על עצמכם. Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh yes it will. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother, I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times a long time coming, but I know